אנחנו עכשיו נלמד פרשת אמור. בפרשת אמור אנחנו נלמד על ספירת העומר. נכון, ניחשתם? ויכול להיות שהשיעור לא יספיק. אז מה שאנחנו נעשה, זה שהוא ימשיך מחר. אם אתם תהיו מחר, אז זה ימשיך מחר. ואם יהיו אנשים אחרים מחר, אז אני לא יודע מה אני אעשה. טוב. מה לעשות? בסדר. כן, בטח. טוב, כל אחד שרואה את פרשת המועדות באמצע חומש ויקרא רואה שהמועדות מחולקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה החודש השביעי, וקבוצה אחת זה החודש הראשון, והקבוצה השנייה זה החודש השביעי. זה די מקביל. יש מאמר יפה של הרב חנן סמית שממש מראה איך זה מקביל. אנחנו רואים שיש לנו טוב, לא ניכנס לכל ההקבלה הזאת. נתחיל ישר בסיפור של החודש הראשון. אז כתוב שיש לנו אני קורא פרק כ"ג פסוק ד' אלה מועדי השם יקרא קודש אשר תקראו אותם במועדם. החודש הראשון ב-14 לחודש בין ארבעים פסח. אז חג, יום הפסח, חג הפסח זה י"ד. וחג ב-15 לחודש הזה חג המצות. וזה חג של שבעת ימים. ובשבעת הימים האלה אז היום הראשון הוא מקרא קודש, ביום השביעי הוא מקרא קודש, ומשתמע שהימים באמצע הם ימים שהם חלק מהחג, אבל הם לא מקרא קודש, ולכן אנחנו קוראים להם חול המועד. ואז יש מצווה חדשה, שלפי פשט התורה, היא לא לגמרי קשורה לפסח. מה זה פשוט? לא מדויק מה שאמרתי. לא לפי פשט התורה. אפשר לקרוא את התורה בכמה קריאות פה. אבל התחילה התחלה חדשה. התחלה חדשה, אני בפרק כ"ג, פסוק ט'. מדבר אדוני למשה לאמור, מדבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה. ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני. לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש וכולי, ומנחתו שני עשרונים וכולי. ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. בואו נסביר את המצווה הזאת בצורה פשוטה. מגיעים אל ימי הקציר. ויש מצווה להביא את עומר ראשית הקציר לבית המקדש. מה זה אומר? אומר זה בפשטות זה אגודה של שיבולים. נכון, בתורה אנחנו יודעים שהעומר זה גם כינוי לכמות מסוימת. על המה נאמר, והעומר עשירית האפר, מפרשת המן. אבל פשוט הכוונה לאגודת שיבולים, קוראים לזה עומר, קוראים לזה אלומה. ועומר ראשית הקצר, זה בעצם השיבולים הראשונות שקצרנו. ואותם צריכים להביא לבית המקדש. ויש כאן קורבן מנחה. העומר הזה הוא קורבן מנחה. ולמצווה הזאת יש איסור שמתלווה אליה. איך קוראים לאיסור הזה? חדש. כלומר, ולחם וקלי וקרמל, כלומר, כל הצורות שאפשר לאכול דגן, בצורת לחם, בצורת כליות קלי, בצורת קרמל, שזה בעצם דגני הבוקר שהיו בימי קדם, ולחם וקלי וקרמל, לא תאכלו עד אביכם את קורבן אלוקיכם, עד עצם היום הזה. אז יש לנו כאן נקודה שנקרא לה עכשיו נקודת התחלה. נקודת ההתחלה היא עומר ראשית הקציר. לפני שמביאים את עומר ראשית הקציר אל המקדש, אסור לאכול מהדגן החדש. הערה למי שלא זוכר, לא מכיר ולא יודע את הטבע, אז את גרעיני הדגן זורעים בראשית החורף. הגשם של החורף מגדל אותם עד ימי אדר. בימי ניסן, פחות או יותר, הדגן, התבואה, מגיעה למצב של אביביות, כלומר, תבואה ירוקה, גבוהה, וכאן פורץ האביב, ובמשך תקופה מסוימת הדגן הולך ומתייבש. התייבשות שרצויה לנו. כלומר, הוא הופך מירוק לחום, צהוב, חום צהוב. וזה הזמנים האלה, זה הזמנים של הקציר. אז בראשית הקציר, אנחנו בעצם מביאים את האגודה הראשונה של ראשית הקציר לבית המקדש. ועד אז העומר, ועד אז אסור לאכול מהתבואה החדשה. אני לא יכול לקצור מהשדה שלי תבואה עד שלא מביאים את עומר ראשית הקציר, את מנחת העומר. ואז פתאום מצווה חדשה. וספרתם לכם אחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות. כלומר, אתם צריכים לספור יום אחר יום, ולהגיד, היום יום ראשון, היום יום שני, ולהגיע אל מצב של ספירת שבע שבתות. יש כאן מילה מעניינת, תמימות תהיינה. עד מחרת השבת השביעית, כלומר אתם צריכים להגיע, לספור 49 יום, שזה 7 שבתות, רק כשאתם מגיעים אל היום שאחרי השבת השביעית, אז אתם מגיעים למצב של תספרו 50 יום, הגעתם למספר ה-50, ואז ביום ה-50, מקרבתם מנחה חדשה להשם. עוד פעם! פעם שנייה, הרי קרבנו קורבן מנחה, וקורבן מנחה היה העומר הזה, של ראשית הקציר. גם עליו הייתי יכול להגיד שהוא קורבן מנחה חדשה. זה היה... יש את הקציר.
אבל הקציר הוא בשבועות, נכון?
לא, פה... מאיפה באה המילה שבועות שאתה מזכיר אותה פה? אני לא מכיר את החג הזה, אני קורא את התורה, אני לא מכיר את החג הזה. אני מכיר את זה שיש, אחרי חג הפסח, חג המצות, אמרו לי, בלי קשר לחג הפסח או לחג המצות, אמרו לי ש... פחות או יותר גם אני יודע שבאופן כללי, אחרי חג הפסח, זה התקופה של ההבשלה של הדגן, אז אמרו לי שאני מביא קורבן מנחה מ... העומר של ראשית הקציר. אחר כך אמרו לי לספור שבעה שבועות, ואז אמרו לי להביא עוד פעם מנחה חדשה, שזה מאוד מוזר. חג השבועות אני עוד לא מכיר. הנה הוא פה כמובן. אבל מה שמוזר, זה שהתורה בונה שיש לי זיכרון כל כך קצר, אומרים שלדג יש זיכרון מאוד קצר. וזה, לכן אנשים מצדיקים את עצמם שהם שמים אקווריום. ובמקום לתת לדג לשחות, קילומטרים בים, הם אומרים שזה לא משנה לו, כי הוא שוחה 20 סנטימטר והוא שכח את הדרך הזו, ולכן הוא כל הזמן חושב שהוא נוסע למקום חדש. נגיד שאנשים האלה צודקים, אז התורה פה חושבת שיש זיכרון כך קצר, ופתאום רק עבר כמה פסוקים, ואומרים, ואז ביום החמישים תביאו מנחה חדשה להשם. אבל כרגע... אמרת לי שהתחלנו את הספירה מיום הבאת עומר ראשית הקציר. הוא המנחה החדשה. פעמיים חדש? מה קורה פה? מה שמעניין שהמנחה הזאת היא אחרת. כתוב ככה. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. כלומר, קוראים למנחה הזאת לחם. במנחה הראשונה זה היה עומר ראשית הקציר. אגודת שיבולים של ראשית הקציר. במנחה השנייה נאמר לי לחם, שתיים, שני עשרונים, מעניין. המנחה הראשונה הייתה עומר, ואמרתי לכם שעומר זה עשירית, היפה. פה זה שני עשרונים, שתי עשיריות היפה. סולת תהיינה, חמץ תאפנה. וואו, הלחם הזה, כשמביאים אותו כקורבן מנחה, הוא חמץ. שזה משהו ייחודי בבית המקדש, מי שמכיר את עולמו של המקדש. ביקורים להשם. כלומר, מנחת ביקורים, המילה ביקורים זה כמו להגיד מנחה חדשה. זו מילה נרדפת. מנחה חדשה, מנחת ביקורים. ואז יש קורבן שמתלווה למנחה, וקרבתם על הלחם, שבעת כבשים, וכולי, וכולי. והניף הכהן אותם את, ה, את, ה, את הקורבנות של הבהמה. הוא מניף אותם על לחם הביקורים. על זה, עם, בנוסף, על לחם הביקורים. תנופה לפני השם. ואז, הנה מה שחיפשת, פסוק א', אומרת התורה, דרך אגב, היום הזה, של קורבן שתי הלחם, של מנחת שתי הלחם, מנחת חדשה, מנחת ביקורים, מנחת שתי הלחם, היום הזה, וקראתם בעצם היום הזה, נקרא קודש. יעני, תעשו אותו חג. קודם לכת בעבודה אותו עשו. כמו שבת, קצת פחות, יום טוב, בסדר, כמו שבת, אין עבודה, לא עובדים. חוקת עולם בחומש שבותיכם לדורותיכם. כלומר, פה זה חג שבועות שהזכרת. והפרשה הזאת היא מלאה בסוד. כמו שכבר התחלנו לדוק. למה יש לנו כאן... מה התהליך שקורה פה? מה זה הקורבן הראשון? שהוא מנחה חדשה, ולמה קוראים גם למנחה השנייה, מנחת ביקורים, מנחה חדשה, ולמה צריך לספור ימים באמצע? כל הפרשה הזאת היא פרשה סתומה, סודית. והדבר הכי מעניין שהיא נמצאת בלב החגים, וכמו שאמרנו, לנו ברור שהספירה היא מפסח לשבועות, כאילו, מפסח לחג של יום החמישים, שנקרא שבועות. אבל בתורה עצמה, לא מפורש שהחג הזה הוא אחרי פסח, הוא קשור לפסח. יש ביטוי שהוא מאוד מאוד עמום, כתוב שם, ובתם את עומר ראשית הקציר אל הכהן, והניף את העומר. ממחורת השבת הם יפנו הכהן. יש תאריך, התאריך סתום, ממחורת השבת. מה זה ממחורת השבת? אם אתה מדבר איתי על חג המצות, תגיד ממחורת חג המצות. אחרת חג הפסח. ממחורת השבת זה ביטוי מאוד סתום. וגם מה שמעניין שלא נאמר, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ממחורת השבת תקצרו את עומר הראשית הקציר ותביאו וזה. התאריך לא נזכר כאן כמשהו שהוא הבסיס למצווה. אלא כתוב כי תבואו אל הארץ, קצרתם את קצירה, הבאתם את עומר ראשית הקציר אל הכהן והניף את העומר. ואז בסוף כתוב, ממחורת השבת הניפנו הכהן. וזה, התאריך כתוב בדרך אגבית, והוא שוב תאריך סתום. ולכן, הקורא התמים שקורא את התורה, לא אמור לדעת שזה בדיוק מתחיל מפסח הספירה, כמו שאנחנו עושים היום. אז א', מתי מתחילה הספירה? ב', מה קורה ב-50 הימים האלה? למה יש כאן שתי קורבנות מנחה? אחד ראשון, אחד אחרון, ושניהם נקראים חדשים. עכשיו, פענוח הפרשה הזאת, כדי לפענח אותה, צריכים לקרוא בשני מקומות שהתורה מדברת על ה... שני מקומות אחרים התורה מדברת על ה... על הפרשה הזאת. בואו שני אחת נראה אותם. מקום אחד בתחילת ספר ויקרא. בתחילת ספר ויקרא בפרק ב' נאמר ככה. פרק ב' פסוק י' ד'. ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אז חז"ל פרשו שזה לא ואם תקריב, אלא וכאשר תקריב. לפעמים בתורה שכתוב אם זה כאשר. בסדר? אז עכשיו אני קורא את זה אחרת. וכאשר תקריב. ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אפס, שמתם לב? אני, עכשיו, מי שלא שם לב, אני פרק ב' עוסק י"ד. שמתם לב, ואם תקריב מנחת, ביקורים. מדובר כאן על מנחת ביקורים. כלומר, איזושהי מנחה חדשה. עכשיו אני שואל את עצמי, מה זה יכול להיות? זה יכול להיות, לפי מה שאני מכיר מבקרא כ"ף ג', זה יכול להיות או המנחה החדשה של מנחת העומר, או המנחה החדשה שנקראת מנחת שתי הלחם. כתוב כאן, ואם תקריב, תכף ננסה לזה, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב, כלוי באש, גרס, קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. לאיזה מנחת ביקורים הייתם משייכים את פרק ב' פסוק י"ד? למנחת ביקורים של מנחת העומר או שתי הלחם? העומר, אתה צודק. למה אתה צודק?
כתוב אביב.
זה לא מספיק, איך אתה יודע, איך אתה קושר אביב דווקא לעומר? מההיגיון, כי זה אביבי, זה התחלה. אבל יש משהו אחר. נכון, אמרתי שאני לא בטוח בקשר לפסח. אבל אתה צודק, זה התחלה, התחלה קשורה לאביב. אבל משהו עוד יותר חזק, שקשור מה שאתה אומר, שמנחת... המנחה שמגיעה בסוף ספירת העומר היא לחם. וכאן כתוב שמקריבים אביב כלוי באש. אביב זה גרגירים. לא כתוב שעושים מהם לחם. זאת אומרת, או, יפה. אז כאן אנחנו רואים, יש לנו עכשיו פסוק יש לנו פסוק שעוזר לנו קצת לפענח. אנחנו עכשיו יודעים עוד משהו. המנחה שנקראת מנחת העומר בתחילת ימי הספירה, לפני הספירה, שממנו סופרים, היא מנחה מן האביב. אביב בתורה פירושו שעורה ירוקה. שעורה ירוקה. אביב שווה שעורה ירוקה. אביב זה לא עונה. אלא העונה נקראת על שם מצב השדות. כשהשדות הם אביביים, קוראים לעונה אביב. אביב זה בעצם דגן ירוק, ובדרך כלל הכוונה היא לשעורה. בסדר? אתה לוקח את האביב, מה אתה עושה לאביב? אתה לוקח את הגרגירים של איזשהו אגודת אביב שקצרת, ואתה קולה אותם באש. קולים באש, כי בלי לקלוט וקצת להפוך אותם לקשים, אי אפשר יהיה לטחון. כי אחר כך צריך להפוך אותם לגרס. קרמל, קרמל זה גם גרגירים בעודם ירוקים. גרס, גרוס, לטחון קצת. אתה לא יכול לטחון דבר שהוא גמיש. אתה צריך קצת לחזק, לכן צריך לקלוט אותו באש. אביב, קלוי, באש, גרס, קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. עכשיו התפענחנו להרבה דברים פה. א', איזה יופי. לא רק למנחה של שתי הלחם, של סוף הספירה, קוראים מנחת ביקורים, גם מנחת העומר קוראים למנחת ביקורים, כאן כתוב ביקורים. יש לנו כאן שתי מצוות ביקורים. אלא עכשיו אנחנו מבינים, כפי שאמרת, איך קורא לך?
דוד.
דוד. כמו שדוד אמר, אביב זה שעורה. ואילו במנחת שתי הלחם מה כתוב? סולת. מה זה סולת? זה לא קוסקוס. מה זה סולת? קמח של חיטה. מובחר. עכשיו אני מבין. מה הבעיה? מנחת הביקורים הראשונה היא ביקורי השעורה, ומנחת הביקורים השנייה היא ביקורי החיטה. אז בעצם ספירת העומר זה ספירה מביקורי השעורה לביקורי החיטה. מעולה. זה פשט התורה. יש לנו שתי מנחות חדשות. מה זאת אומרת חדש? תלוי מה. יש לך פרי חדש, מה עוד פרי חדש? הפרי החדש הראשון הוא השעורה. הפרי החדש השני הוא חיטה. בתחילת ימי הקציר זה השעורה מבשילה קודם, ואז אתה מביא שעורה באופן מסוים של אביב קלוי באש גרס, ובסוף ימי הספירה אתה מביא קורבן, מנחת ביקורים שנייה, שהיא ביקורי חיטה, אתה מביא אותם בכמות כפולה, במצב אחר לגמרי, מצב שבו הם הפכו לקמח, והקמח הפך ללחם, והלחם הפך לחמץ. עכשיו, ראיה לדבר הזה, זה מהפסוקים המפורסמים בכמה מקום בתנך. מקום אחד, שמתואר מכת הברד, כתוב, כולם מכירים את זה, בסוף פרשת ואירה, כתוב, אני קורא לכם בספר שמות, פרק אתת, כתוב בסוף, פרק בסוף למידה, כתוב ככה, תקשיבו, הפשטה, אחרי שמכת הברד יקטה, מכת הברד אתה כנראה סמוך לניסן. הפשטה והשעורה נוקטה. כי השעורה אביב, הפשטה גבעול. החיטה והכוסמת לא נוקו כאפילות הנה. אני מתעלם מהפשטן והכוסמת, אני מתרכז בשעורה ובחיטה. השעורה נשברה. למה היא נשברה? כי היא הייתה כבר גבוהה. ואילו החיטה היא אפילה. כלומר, היא מאוחרת. כלומר, החיטה בזמן מכת הברד, החיטים עוד לא צמחו לגובה ולא נשברו בברד. ואילו השעורה, שאתה כבר גבוהה, נשברה. יפה מאוד. אז למדנו מכאן שהשעורה מבשילה לפני החיטה. לכן יש לך ביקורי שעורה, אחר כך ביקורי חיטה. ועוד פסוק שמזכיר לנו את המציאות הזאת, מהסיפור מהסיפור התנכי הקשור בקשרים רבים לימי הספירה, הלא הוא סיפור מגילת רות. משם נאמר במפורש שהם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים, א' כ' ב'. ואחר כך כתוב שרות דבקה בשדה בועז, והיא מלקטת שם עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים. אז למדנו מכאן שיש קציר השעורים, רק קציר החיטים. נפלא. למה שעורה גדלה יותר מהחיטה? כי היא לא מפונקת. היא לא צריכה הרבה מים. היא יותר חזקה. כן? אז מעט מים וכבר היא צומחת. והחיטה זקוקה ליותר מים. בסדר? אז מה מתאים יותר לארץ ישראל? חיטה או שעורה? אנחנו ארץ גשומה מאוד, או שאנחנו ארץ קצת גשומה וקצת לא? נכון. אז יותר מתאים לגדל בארץ שעורה מאשר חיטה. ארץ או שעורה? טוב. לכן, לפי החוקרים, בימי התנ״ך השעורה הייתה מאכל מרכזי. בימי בית שני, בעקבות הכיבוש היווני והרומאי, הביאו את העולם של אירופה, והשעורה קצת נדחקה מפני החיטה. והפכה להיות השעורה יותר מספוא ומאכל בהמה. אבל לא כן בימי התנ״ך, שם השעורה הייתה גידול חזק ומרכזי. בסדר? עד כאן. אמרתי לכם שיש שתי פרשות בתורה שקשורות לספירת העומר, חוץ מהפרשה שלנו. אחת קראנו, ויקרא פרק ב', משם למדנו לפענח את קציר השעורים לעומת ביקורי השעורה לעומת ביקורי החיטה. ויש עוד מקום אחד, פרשת המועדות של ספר דברים, פרשת ראה, דברים פרק ט"ז. ושם מתואר ספירת העומר בצורה מאוד נחמדה, ללא קשר לקורבנות המנחה. כתוב, כתוב בפרשת ראה, דיברת על חג שבועות. הנה המקור של השם. שבעה שבועות, תראו, לא כתוב שם כלום. לא מאיפה ולא לאן. כתוב, שבעה שבועות יספור לך. שבעה שבועות יספור לך. ממתי? מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. כלומר, יש שיר של נעמי שמר, שיר החודשים. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד וכולי. אז מה כתוב שם? ביער היכו בכוח כל החרמשים. אז הנה בדיוק פה, מי שכתב את התורה הכיר את השיר הזה. הוא כותב, שבעה שבועות נספור לך, מאחל חרמש בקמה. תחל לספור שבעה שבועות. ממש כמו נעמי שמר. מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. למה שבעה שבועות? ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. אז מה זה חג השבועות? חג סיום הספירה. זה מעניין, אין לחג הזה תאריך. התאריך שלו הוא בסיום הספירה. לא רק שהוא התאריך שלו, אלא הוא גם הנימוק שלו. למה יש חג השבועות? אמרו למה? כי סיימנו את שבעת השבועות. זה לא כמו נגיד שאתה שואל, מתי זה יום כיפור? ביוד בתשרי, בעשירי לחודש השביעי. האם העשירי לחודש השביעי הוא סיבת יום כיפור? לא, יום כיפור זה כפרה. אם ימצא יום כפרה בשנה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה ביום הכיפורים, בעשרה בתשרי. כמובן, בפשט. פה זה לא ככה. פה אין תאריך. התאריך הוא שהגענו ליום החמישי, ולכן אנחנו חוגים את חג, הייתי משנה את השם שלו. חג השבועות הנספרים, לא חג שבועות, חג שבועות הספירה. ככה אנחנו נוכל לתקן את הטעות הלא נעימה לאוזן, שיש כאלה שקוראים לחג השבועות, שבועות. שאם אתם יכולים לידי להגיד חג שבועות, לא שבועות, כי מפריע לי. חג שבועות, אז אני מתקן, חג שבועות הספירה. אבל מה פתאום ישיבה שבועות? ושימו לב שבספר דברים אפילו לא מספרים לנו שיש בפתיחת הספירה קורבן מנחה, מנחת השעורה. בסוף הספירה קורבן מנחה, מנחת החיטה. לא מספרים לנו את זה. פשוט אומרים לנו בפשטות. שבעה שבועות יספור לך. ואחרי חרמש בקמה, אחרי יספור. שבעה שבועות, ועשית חג שבועות. יש פסוק אחד בתנ״ך שמספר לנו משהו על השבועות הללו. הפסוק מעניין בספר ירמיהו. ירמיהו הנביא שאהב את הטבע. הרבה פסוקים בירמיהו הם תיאורי טבע. כן, זה ברור כי אליהו, ירמיהו, כי ירמיהו היה כפרי. נגיד, לא כמו ישעיהו שהוא יותר עירוני, ירושלמי. לא כמו יחזקאל שמרבית שנותיו בכלל עשה בחול, בתל אביב, שבנהר כבר. אלא ירמיהו גר בענתות. ליד איפה שאתה גרת הרבה שנים. ענתות זה נמצא מעל ואדי קלט, בין המדבר לבין היישוב. שם ירמיהו הכיר טוב את הטבע. אז ירמיהו אומר ככה. ירמיהו פרק ה' פסוק, פרק ה', פסוק, אני אקרא ככה כמה פסוקים, בסדר? למרות שהפסוק הספציפי הוא עוד רגע. פסוק כ"ב אני מתחיל לקרוא. אומר ירמיהו ה' כ"ב, האותי לא תיראו נאום השם, אם מפניי לא תכילו. אתם לא יראים מפניי, אומר הקדוש ברוך הוא בפי ירמיהו. אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. מתאר את הים שרוצה לבלוע את העולם, אבל אז החולות עוצרים את הגלים של הים. והתגעשו הגלים, ולא יוכלו. ועמו גליו, ולא יעברונו. אולי ירמיהו למד בישיבת אשדוד, אז הוא הכיר את הים. ככה סתם, איך הוא הכיר את הים. ולעם הזה היה לב סורר ומורה. שרו וילכו. עם ישראל לא כמו הים שיודע את גבולו. עם ישראל לא יודע את גבולותיו. ולא אמרו בלבבם נראנה את השם אלוקנו. מי זה השם אלוקנו? הנותן גשם, יורה ומלקוש בעיתו. שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו. עם ישראל לא מסתכל על מעגל השנה וכמה הם תלויים בקדוש ברוך הוא. איך מעגל השנה תלוי בקדוש ברוך הוא? כי הוא נותן לנו את הגשם, את היורה והמלקוש בעיתו. ואחר כך, שבועות חוקות קציר, ישמור לנו. מה שהוא מתאר כאן זה את שני חלקי השנה, החורף והקיץ, או יותר נכון, החורף והאביב. הוא מתאר את החורף, בחורף עיני עם ישראל אמורות להיות נשואות אל הגשם, אל נותן הגשם. יורה ומלקוש. מי היורה? שיורד ב... חשבן, וחשבן ירד יורה, ועל גגי רקד, שוב נו משמר, ועד המלקוש, שאמור לרדת בשלהי החורף. אבל כשנגמר החורף, זה לא מספיק לחקלאי, הוא לא יכול לנוח, כי יש עכשיו עוד תקופה. איך קוראים לתקופה הזאת? תראו איך ירמיהו קורא לה. הנותן גשם יורה ומלקוש בעיתו, הגענו לסוף החורף, שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו. כמו שאני מאוד אוהב את הפסוק הזה, אז נכתוב את הלוח. איך אני יכול להסתובב? שבועות, חוקות, קציר, מה יעשה? ישמור לנו. כלומר, עם ישראל לא מסתכל על כך שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו בתקופה המסובכת הזאת, שנקראת שבועות, חוקות, קציר. מה זה ישמור לנו? מה פירוש המילה לשמור בתנ"ך? שתי משמעויות. אחת זה שומר חינם, שומר שכר, שומר. אבל המילה הזאת בתנ"ך היא קצת יותר עמוקה. לשמור זה בבחינת ואביו שמר את הדבר. היה מצפה מתי יתקיים. נפשי להשם מי שומרים לבוקר, המצפים לבוקר. השומר בצבא הוא מצפה לסוף המשמרת. אבל הוא לא, אז הוא לא רק שומר, הוא גם שומר, הוא מצפה אל. כן? הקדוש ברוך הוא ישמור לנו. כמו יש כאן דבר צריך שמירה, ויש ציפייה לקראת איזה עתיד שצריך להיות כאן. כן? זה נקרא, זה המובן עמוק של המילה לשמור. כן? לשמור זה קצת דומה לספור. גם כשאתה סופר משהו, אתה כאילו מחכה שאיזושהי תקופה תעבור, ואתה... איזה לקראת משהו. לא ברור מה זה לספור, זה להתעכב, על כל הרגעים, ולראות כל הרגעים כשהם באיזה רצף, ולחכות לאיזה משהו שבוע אחרי הספירה. זה המשמעות הפשוטה של המושג לספור. המושג לספור זה כמו המושג לשמור, ישמור לנו, לספור בשבילנו, עמנו, כן? עם ישראל לא אמרו, נראה לה את השם, שהוא נותן לנו גשם, יורר מלקוש בעיתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. תזכרו את הפסוק היפה הזה. ואז אני פתאום תופס את התורה שאומרת, שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש וקמה, מאחל חרמש וקמה, תחיל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. מעכשיו אני לא אקרא לזה חג שבועות, וגם לא חג שבועות, אלא איך אני אקרא לחג הזה? חג שבועות הקציר. כן, בעזרת השם, עוד שבועיים וחצי, נחגוג בישיבה את חג שבועות הקציר. ככה אנחנו נגיד. בסדר? זאת אומרת שכנראה יש איזושהי התרחשות, אולי הייתי אומר התרחשות לא פשוטה, לא קלה, כי עובדה שכתוב כאן שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו. מה זאת אומרת ישמור לנו? כלומר, יש כמה שצריך שמירה. יש כאן תקופה לא כל כך פשוטה, וכמו שהשם שומר לנו, אז גם אנחנו משתתפים עם השמירה הזאת, גם אנחנו עסוקים בהתבוננות בתקופה הזאת, אנחנו סופרים אותה. אנחנו מה שנקרא, חיים את הזמן הזה, חיים אותו, סופרים אותו. אני סופר אותך, פירושו בלשון הסלנג היום, אני סופר אותך, כבר אני רואה אותך, אני מודע לנוכחותך, אנחנו סופרים את הימים האלה. יש בהם איזשהו משהו חשוב. יוצא בעצם שאנחנו יודעים שני דברים על הימים האלה מתוך פשוטי המקראות. אנחנו יודעים שני דברים שאנחנו לא יודעים איך לקשר אותם, שני דברים. אנחנו יודעים שהם שבועות קציר. וזה מתחבר לנו עם מגילת רות. הם באו בית לחם מתחילת קציר שעורים, אז הם באו בעצם בתחילת ימי העומר. ואז היא ספרה, ואז היא בעצם היא לקטה, רות לקטה שיבולים עד כלות קציר הסוערים וקציר החיטים, יוצא לפי זה שהלילה שבו רות רוחצת וסחה ושמה סמלותיה ויורדת אל הגורן, זה כנראה ליל חג שבועות. ככה זה יוצא. כביכול. כביכול. אז מצד אחד אנחנו יודעים שזה שבועות הקציר, מצד שני אנחנו יודעים שהשבועות האלה נתחמים בשתי מצוות. מנחת הביקורים א', מנחת הביקורים ב'. דרך אגב, סוגריים, יש מצד ביקורים שלישית. זה ביקורי הפירות. ביקורי הפירות. ביקורי הפירות זה מצווה אישית. ואילו מנחת הביקורים א', מנחת הביקורים ב', זה מצווה כלל ישראלית. עכשיו, חז"ל לא הסתפקו במה שאני אמרתי, שמה שאני אמרתי זה ששאלנו בהתחלה שאלה, למה מנחה חדשה, ועוד פעם מנחה חדשה, הרי כרגע עיקר מנחה חדשה, אז בעצם אמרנו, זה מנחת הסעורים, זה מנחת הביקורים. איזה מנחת החיטים. אבל בתורה שבעל פה, במשנה, הם מסבירים יותר מזה. ואומרים את הדבר הבא. איפה המכסה של זה? מה? לא נכון. אומרים ככה, שמנחת העומר, בוא נעשה משהו גדול, תראו, חז"ל עושים הרבה השוואות בין שתי המנחות הללו. מנחת העומר, מנחת שתי הלחם. זו אביב, שזה בעצם שעורים. וזאת סולת, שזה בעצם חיטה. זאת באה גרס, כלומר, נקרא לזה בצורת קמח. זאת באה בצורת שתי הלחם, בצורת לחם. אפשר גם להוסיף, שזה די ברור, זה לא, זה קשור לכל התורה, אפשר גם לשים את זה בסוגריים, שמנחת העומר, כמו כל המנחות, היא בעצם, יש עליה איסור החמצה, כמו כל המנחות. ופה יש מצווה מיוחדת שכתוב, חמץ תאפנה. פה יש לשון, הלשון של התורה זה בסוגריים, כי זה לא קשור לגוף המצווה. הלשון של התורה זה כי תבואו אל הארץ. אחרי ככה מתחילה הפרשה. ויאמר בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ. כי תבואו אל הארץ. ואז אתם מביאים את יום ראשית הקציר, ואז אתם סופרים, ואז ביום החמישים כתוב ככה, ממושבותיכם. מה זה מרגיש לכם, כמו שאומרים היום? הביטוי כי תבואו אל הארץ, לעומת ממושבותיכם. מרגיש קצת שפה זה משהו כזה ראשוני כזה, כי תבואו אל הארץ. אז כזה משהו ראשוני, וגם מביאים קמח. פה זה ממושבותיכם, ומביאים חמץ תאפנה. אתם יודעים, כבר דיברנו על זה פעם בשיעורים, שחמץ אפשר לאפות בתנור, שיש אותו בבית קבע. וזה מבטא משהו פה, אתה, פה זה כאילו משהו יותר מבוגר, יותר זקן. ופה זה משהו ככה ראשוני, התחלתי. ואז חזל, אז כל זה, זה מפשטי המקראות. אבל על גבי זה, חזל מוסיפים, ולמה זה נקרא מלכת ביקורים, וזה מלכת ביקורים? כי זה ביקורי הסיורים, וזה ביקורי החיטים. אבל על גבי פשטי המקראות, חזל מוסיפים את העניין המעניין הבא. הרי כתוב כאן, ולחם וקליל וקרמל לא תאכלו, עד עצם היום הזה. עד אביכם את קומן אלוהיכם, יש איסור חדש. ולכן אמרו חז"ל, שהעומר מתיר את החדש, איפה? במדינה. ואז הם אמרו, ואם גם זה נקרא מגן החדשה, אז שתי הלחם מתיר, מתירות, את החדש, זה חרוז, מתיר את החדש, במקדש. בסדר? כלומר, זה כבר לא כתוב פרש בתורה שמכתב, זה כבר לימוד של התורה שבעל פה שהוא מאוד משתמע. בעצם, דמיינו, מה זאת אומרת? שאחרי מנחת העומר, יכול אדם בביתו, בלחם החולין שלו, לאכול מהתבואה החדשה. מה? גם מכל מה שיש, מכל חמשת מיני דגה, תא ושעורה, שיפון, שיבולת שועל וכוסמין. מה שאתה רוצה. כמובן שעדיין אין פה הרבה חיטה, אבל נגיד שאם אתה גר במקום מאוד חם וכבר יש חיטה, אין בעיה. העומר מתיר את החדש במדינה, כלומר בכל הארץ. ואילו שתי הלחם מתירו את החדש במקדש. כלומר, כאשר אתה רוצה להביא קורבן מנחה בבית המקדש, איסור חדש ממשיך במשך כל ימי הספירה. הוא לא מתבטל במנחת העומר. איסור חדש מתבטל רק בשבועות, בהבאת שתי הלחם. אז אם אנחנו נעשה עכשיו הצגה, ונעשה דמיון מודרך. בדמיון המודרך, כולנו פה הופכים להיות שדה דגן. אתם לא בני אדם, אתם שדה דגן. אני עשיתי את הדמיון המודרך הזה, חז"ל עשו אותו. למה? כתוב, מאחל חרמש בקמה תחל לספור. דרשו בקמה בקומה. מכאן שצריך לספור ספירת העומר בעמידה. אי אפשר לספור ספירת העומר בישיבה. לא אומר לכם שמי שספר ספירת העומר בישיבה לא יצא ידי חובה, אבל כתוב בהלכה, צריך לעמוד בספירת העומר. כן? ודרשו את זה כי כתוב מאחל חרמש בקמה. זאת אומרת, חז"ל באו ואמרו שבעצם מצב הדגן הוא קשור אלינו, זה אנחנו, זה מאוד ברור, כי על מה חי האדם? על הלחם, בפשטות, נכון? הלחם זה שורש ויסוד המזון. אז הלחם שמזין אותי זה אני. אנחנו, זה מה שאנחנו אוכלים. ואז בעצם ככה, עכשיו תדמיינו שאתם דגן. זרעו אותנו בחודש חשוון. ואז ירדו גשמים, ברוך השם, נבטנו והיינו מה שנקרא רעננים וצעירים, ירוקים בלשון הצבא. היינו ירוקים מאוד, כן? זה היה בתחילת הדרך. והיינו מאוד מאוד מה? אסורים. מתיר. מה ההפך מהמילה מתיר? אסור. היינו מאוד 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 מחוברים לאדמה. לא, אי אפשר להוציא אותנו מהאדמה. אסור לאכול אותנו. זה קצת מזכיר את המצווה בפרשת שעברה. שלוש שנים, ערלים יהיה לכם, לא יאכל. יש פה איזושהי התחלה שהיא אסורה. אסור זה קשור. קשורים לאדמה. ולא מסוגלים להיחלץ. והנה יום אחד, אנחנו מרגישים תזוזה עצומה. אנחנו עכשיו, אנחנו דגן. אנחנו מרגישים נהיו משהו ככה ש... למה? כי היהודים, עם ישראל, הביאו את עומר ראשית הקציר אל הכהן, זאת אומרת, הם קצרו את האלומה הראשונה, והכהן הניף אותה, וכשהוא הניף אותה, אז כאילו כולנו זזנו, ואז היא עלתה על אש המזבח, והרגשנו פתאום איזושהי התרוממות. והנה מעכשיו, פתאום התחילו לקצור אותנו, ועושים איתנו לחם וקלי וכרמל, ואוכלים אותנו המוני עמך בית ישראל. אבל אנחנו עדיין קצת עצובים. למה? כי לא נותנים לנו להגיע לירושלים. אנחנו באים עד השולחן החולין של אדם מישראל. זהו, נכיר, זהו, אסור עדיין. פתאום מגיע חג שבועות, ושוב אנחנו מרגישים שמרימים אותנו עוד פעם, ושמים אותנו באש המזבח. ומעכשיו פתאום נפלא. אנחנו בעצם עולים על המזבח והופכים, ומעכשיו לוקחים אותנו גם כקורבנות מנחה. ואנחנו נשרפים באש המזבח ועולים בחזרה לשמיים. זאת אומרת, יש כאן מסע ארוך. הוא מתחיל בזמן שבו דגן בצבע כחול. מתחיל בזמן שבו הדגן אסור. הוא מחובר לאדמה. והוא גם מאוד מאוד, הוא רק צומח, הוא רק הולך וצומח. ואז מגיעים אל מנחת העומר, והדגן עולה על שולחן ישראל. ועדיין הוא נמצא באותה מדרגה, ופתאום כשמגיעים לשבועות, הדגן עולה. הדגן עולה על המזבח וראוי למנחות. ואז בעצם מהאדמה הוא חוזר לשמיים. זה השמיים וזאת האדמה. והנה יש כאן תהליך של התעלות המציאות. ככה בעצם באה התורה שבעל פה וחידדה לנו את הנושא של החדש. למה יש שתי חדש? כי החדש האחד הוא חדש שמתיר את את הדגן במדינה, והחדש השני הוא חדש שמתיר את החדש במקדש. שעורה מול חיטה, ארץ מול מקדש, וכל מה שתיארנו כאן. עד כאן עיון בתורה שמכתב. בעצם כאן נגמר השיעור. אבל לא הסברנו כלום. מה סודה של הספירה? לשם כך עלינו לעשות שיעור נוסף. ואכן יש משבצת כזאת. מחר באור לשישי. אז אני רק אגיד, אני אסכם את השיעור שנייה אחת בדקה אחת, ונמשיך אותו מחר, מי שירצה, מי שיהיה פה. בעצם מה שראינו, שיש לנו שלוש פעמים בתורה, שהתורה מדברת איתנו על ספירת העומר, מה שאנחנו קוראים. עיקר הפרשה זה פה אצלנו, ופה מתואר נונהי, נון סמך. נקודת ההתחלה, נקודת הסוף. מנחת העומר, מנחת שתי הלחם. פענחנו בעזרת תחילת ספר יקרא, שמנחת העומר היא מנחת שעורים, ומנחת שתי הלחם זה מנחת חיטים. ראינו את הפרשה השלישית בספר, פרשת ראה, שם מדובר בעיקר עצם השבועות האלה, וקיבלנו הערה מירמיהו, שהם שבועות הקציר. וראינו שיש דבר כזה, מושג כזה בעולם של התנ״ך, שבועות הקציר. מתחיל בקציר השעורים, אומרים בקציר החיטים, הספירה מבשילה לפני החיטה. ראינו את זה לאורך התנ״ך. ראינו שמי שבעצם עסוק בספירת העומר בעיקר זה הקדוש ברוך הוא. שכמו שהוא נותן את היורה ואת המלכוש, שבועות, זה תחייב לזכור את הפסוק הזה בעל פה, שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו. כלומר, בשבילנו הוא שומר אותם, הוא עסוק בהם. וכמו שהקדוש ברוך הוא עסוק בימים האלה, כך גם אנחנו עסוקים בלראות הימים האלה. סיימנו בדברי חז"ל בתורה שבעל פה, שהדגן עושה פה מסע מהיותו אסור להיותו מותר להדיות, ומהיותו מותר להדיות להיותו עולה לגבוה. שלבים בהתעלות הדגן כביכול. עד כאן, תודה רבה.